סייעתא דשמיא. אז קודם כל נחזור בקצרה לאיפה שאנחנו עומדים, ואחר כך, כמו שאתם רואים, הפעם צילמתי יותר, כי יש פה דברים מאוד מאוד חשובים, ברוך השם גם קצת יותר מופשטים, ונקווה שנגיע להם. בכל אופן ככה, קודם כל אני מוצא צורך, לא להתנצל, להסביר, שלפעמים גם דברים ידועים, כשאתה חוזר על התמונה, זה מרגיל את האנשים להסתכל על מבט ארוך. דהיינו, אני לא הולך עכשיו ישר להגיד שהרב צבי יצא, כאילו עכשיו מדבר על תאריך מסוים, על יום מסוים, אלא הפוך, אני מתכוון לומר על משהו הרבה יותר כללי. כשאדם מתרגל להבין שהוא נמצא בדרך, הוא לא נבהל מכל מיני דברים, כמו שנראה בתוך כדי השיחה היום, שיש לפעמים בעיות בדרך, אבל הוא יודע שהוא נמצא בדרך. אז אמרנו ככה, אנחנו ברוך השם שהגענו לשיא מסוים, דהיינו האבות, קודם כל בריאת העולם, ברוך השם, ובתוך בריאת העולם יש את האבות שהם דרך ארץ שקדמה לתורה, ובאמת ברוך השם נפלא שיצאנו ממצרים, ולא רק יצאנו ממצרים אלא גם באמת זכינו לקבל תורה. ואמרנו בשבוע שעבר, הדגשנו את זה הרבה, מתן תורה הוא לא רק הכלל, הוא לא רק המעמד עצמו, אלא הכלל והפרטים. היינו ממש עד פרטי הדינים של עבדות, וברוך השם ראיתי כמעט כל אלוני השבת דיברו הרבה על הצורך של פרטי הדינים דווקא על פי ההלכה ולא רק עניינים חברתיים וכדומה. טוב, עד כאן זה מה שהגענו. עכשיו אנחנו לא נקרא בפנים את פסקה 7 כי אני רוצה לקצר, אבל יש פה נקודה שצריך פעם ללמוד אותה בעיון, זה ברור לי, כיוון שגם אני לא מספיק עיינתי בה. אז אני יכול רק לומר לכם ש יש פה נקודה מאוד עקרונית, אני אגיד אותה בקצרה. עד עכשיו הכל דיברנו על מושג של זוגיות. זאת אומרת, דיינו, כל הפרשיות בראשית נוח, לך לך וירה וכו', זה עניין של זוג. אמרנו שזה עניין פנימי, שמרגיל אותנו בכל דבר להסתכל שיש את המהות ויש את הגילוי. וככה זה בכל דבר בחיים, ככה זה בכל בן אדם, ככה זה בכל רעיון, בכל חברה, בכל ישיבה, בכל אני לא יודע מה. כל דבר שאתה נפגש איתו, לצערנו אנחנו נפגשים רק עם המציאות המעשית, ועל פי זה הרבה פעמים אנחנו מחליטים, כי אין לנו את הכלים לרדת לעומק, לראות עוד מה טמון בנשמתה של אותה ישיבה או אותה חברה או אותו בן אדם שאנחנו נפגשים איתו. ולכן גם אנחנו הרבה פעמים שופטים מהר מדי. אבל לפחות אנחנו אומרים כאמירה כללית, זה חשוב מאוד מה שחזרנו עכשיו. אבל יש עוד נקודה שהיא כאילו הקדמה לקראת מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, שאנחנו יודעים שבקדושה אנחנו אומרים קדוש, 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 נכון? ובקדושה של סדרה, כן, מה שאנחנו אומרים בהובה לציון, אז יש גם את התרגום, נכון? קדיש על משמיה, קדיש על הערה, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. וזה הנקודה שאותה אנחנו צריכים פעם ללמוד בעיון, שמה בדיוק המשמעות של המשולש הזה. אפילו לא רוצה לומר השילוש, כי הנוצרים עם החשמם, כן, הם גנבו את זה מאיתנו, עשו מזה כאילו איזה המצאה שהיא נוראה, שמשלבים חומר ורוח, וכולי, אבל באמת אנחנו לא צריכים עכשיו להתמודד עם הנצרות. ברוך השם, לפחות מזה אנחנו פחות נגועים. זאת אומרת, עם כל מיני אידיאולוגיות שלהם, כן, אבל לענייננו עכשיו ככה. מה המשמעות של שלושת הקדושות? זה דבר שצריך הרבה עיון. ואם הסבתי את תשומת ליבנו לזה שבשים לזה לפעם, כבר הרווחנו משהו. יש, אנחנו אומרים בקדוש קדוש קדוש, נכון? בקדושה זה פסוקים ישעיהו, ובתרגום, נכון? בהובה לציון אנחנו אומרים קדיש שמי מרום העילה, נכון? קדיש על הרער ועד גיבור תה, ואחר כך אומרים קדיש לעלם לעלמי עלמיה. אז אני יכול לחזור על המילים ככה שיהיה לנו רק קצת יותר ברור, אבל אני אומר לכם במפורש שזה לא רק אמירות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהקדושה מתחילה מלמעלה, זה ברור, וזה קשור לנקודה הראשונה שדיברנו על הזוגיות. בכל דבר שאנחנו נפגשים איתו בחיים יש את הנשמה שלו, והנשמה היא תמיד מלמעלה. הגילוי הוא בעולם הזה, והגילוי הוא תמיד חלקי, וגם מה שאנחנו רואים הוא חלקי. קל וחומר שההבחנה שלנו היא חלקית. גם אם היינו רואים הכל, הרבה פעמים אנחנו תופסים רק את הנקודות, אין לנו באמת את התמונה הכוללת, כי הרבה פעמים אנחנו מגיבים על אותו רגע ולא רואים תמונה כוללת. קל וחומר, סליחה שאני חוזר על עצמי, שגם כל מה שאנחנו רואים זה רק חלק ממה שעוד עתיד להתגלות. אז זה קדיש ששמי מרומא. יש קדיש על הארץ, זאת אומרת שהקדושה הזאת היא לא רק בשמיים, אלא ברוך השם מתגלה בעולם הזה, והיא לא רק מתגלה, אלא היא מתגלה לעולם, היא נצחית. קדיש לעלם ולעלמי עלמי, זה השם ימלוך לעולם בית. עד כאן רק עשיתי פשוט תרגום חופשי של הדברים האלה. אבל איך זה בא לידי ביטוי? מה המשמעויות? איך החלוקה? זה כנראה מושגים של קבלה, רק לצערי הרב, אני לא שאני יודע, ואני מסתיר מכם, פשוט גם אני עוד לא יודע. אבל לפחות, אולי עם השנים, למדתי טיפה להתחכך, ולהרגיש שבכלל צריך לדעת שהרוצה יוצא, גם כמו הרבה אנשים גדולים, ודאי שהיה לו יד ורגל בקבלה, אבל מאוד מאוד הסתיר את זה. אתה קורא את זה בשיחות, אתה לא מרגיש בכלל שהוא כאילו אפילו רומז, בענוותו הרבה, לא רצה להבליט את זה בכלל, כדי כנראה לא ליצור אצל אנשים סתם ציפיות של קיצורי דרך. מי שיגיע לזה יגיע דרך עמל תורה בעזרת השם, ולכן הוא לא רצה ליצור איזשהו ברק בשיחות שלו. אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגיע, ואדרבה, נתפלל כולנו שבעזרת השם נגיע כמה שיותר מהר ונבין את הדברים האלה. טוב, אחרי כל ההקדמה הזאת, זה היה רק בשביל להגיע לעניין הזה של, אתם יכולים כן לראות השורה האחרונה בפסקה 7, כן? אז גם עכשיו אנחנו נפגשים בקדושה משולשת. א', יציאת מצרים, ב', מעמד הר סיני ומתן תורה, ג', ושכנתי בתוכה. נכון? זה החידוש שיש לנו פה בפרשה. עכשיו, בגלל שהדברים, אני מתנצל מראש, כי אני, לעצמי הדברים לא מספיק ברורים, מקווה שהם ברורים, אחרת לא הייתי מדבר עליהם, אבל לא מספיק ברורים. ולכן אני רוצה שנקרא את הדברים בפנים, ואני אומר לכם במפורש, להיזהר, כי באמת זה דברים דקים, חס ושלום שלא תתלו ברב ציודה, לי לא נורא אם תתלו בי, אבל ברב ציודה כביכול איזה שהם דברים שהם לא נכונים, כי הולך לעשות פה חלוקה בדברים רוחניים, מאוד חשובים, אבל בואו תראו, אחרי כל ההקדמות, לא בא להפחיד אתכם סתם. זה פשוט לעלות מדרגה על המדרגות הגבוהות שבו חשוב זכינו להם. אז אנחנו זה אחד. טוב, פסקה 8 אנחנו קוראים בפנים. ראשית לכל היא ויצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. אנחנו צריכים להגיע ממצרים לירושלים, מה שנעשה דרך המדבר, דרך ים סוף, דרך יציאת מצרים לחירות עולם. העניין הראשון הוא החירות, כפי שהזכרנו לפני שבוע, שלפני כל המשפטים אשר תשים לפניהם מופיע ביטול העבדות. קודם כל צריך להיות אדם, אדם עצמאי, אדם השולט על עצמו, אדם המופיע בצלם אלוקים שלו. ואתם קרואים אדם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. שלילת העבדות היא הדבר היסודי שמתוכו ניתן להתגדל ולהגיע ל"והייתם קדושים לאלוקיכם". החירות היא הכנה למעמד הר סיני. מתן תורה וקבלת תורה, יציאת מצרים ומתן תורה, הם שני דברים המקושרים יחד באופן יסודי. רק מתוך מציאות של אתם ניצבים לפני השם אלוקיכם כבני חורין, אפשר להגיע למתן תורה. אין קץ לגדולתם וקדושתם של שני דברים אלה, לנו, לכל העולם כולו ולדורות עולם. כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, לא רק פסח, שבועות וסוכות, אלא גם ראש השנה ויום הכיפורים, שהם חגים אוניברסליים. טוב, אני עוצר פה רגע כדי להגיד בקצרה, וכדי שיהיה גם קל לזכור, מטבע שהרב צבי יהודה לא טבע אותו, אבל הוא חזר עליו הרבה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זה שתי מדרגות. קודם כל בחר בנו מכל העמים, והוא יצר אותנו בתור עם כזה שראוי לו לקבל תורה. כמובן שבסופו של דבר אי אפשר להפריד ביניהם, אבל יש הרבה שמדלגים ישר לנקודה השנייה, כאילו הולכים לשיא של מתן תורה, ואחר כך, כדי שתבינו קצת על מה אני מדבר, זה שוב בצורה קצת בוטה מבחינה רוחנית, אבל יש יהודים לצערי הרב שטחיים, גדולי ישראל אף פעם לא חשבו ככה, אבל אנשים שטחיים שקיבלו מהם רק תורה תורה תורה, אז הם חשבו שיהודי שלא מתנהג לפי אורך התורה, אז הוא כבר כאילו לא שווה כלום. ואנחנו מדגישים, לא, קודם כל אשר בחרמנו מכל העמים, היהודי זה שייך לעם, והעם הזה קיבל תורה. ואם יש יהודי שלצערנו הרב רחוק מתורה, זה בעיה שלנו. גם בעיה שלו כמובן, אבל גם בעיה שלנו. כי אנחנו קיבלנו תורה בתור עם, לא בתור יחידים. לכן אני אומר, זה בקצרה, צריך לחזור על זה כל הזמן. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. דהיינו, יציאת מצרים ומתן תורה זה שתי מדרגות. חשובות מאוד, וזה מה שהולך עכשיו, זה הכל כאילו חזרה. כל מה שעשינו עכשיו זה רק בשביל להיכנס לחידוש הגדול שיש לנו בפרשה, ועכשיו פה נקודת התפר שעליה הזהרתי. עם כל זה, עכשיו אנחנו קוראים, כן? 5 שעות לפני סוף פסקה 8. עם כל זה, יציאת מצרים, מתן תורה, הם מעשים שהיו. נכון שהם מעשים אלוקיים, אדירים, נשגבים ונוראים, שיש להם ערך לדורות עולם, שמהם אנו חיים וקיימים, וכל העולם כולו, וכל שמיים וארץ. אבל יחד עם זה, הם מהווים עובדות היסטוריות, שהראו במסגרת של שעות מסוימות, ותפסו פרק מסוים של זמן. בפרשתנו מתחדש דבר חדש, ושכנתי בתוכם. אני רוצה ישר לקרוא עליו. ושכנתי בתוכם המדרגה השלישית של העם המשולש. כמובן, מדרגה חדשה זו אינה מנותקת חס ושלום משתי קודמותיה, אלא היא מהווה גילוי חדש בתור המשך חיוני של דבר אלוקים חיים ומלך עולם. מתוך יציאת מצרים, ואשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, מתגלה קונטקט, כן, זה קשר אלוקי ושכנתי בתוכם. יהושע מבטא גם הוא עניין זה, כן, שם שיהושע מבונה את המזבח אחרי שהם עוברים את הירדן, אז אומר שם בזאת תדעו כי כל חי בקרבכם. כן, שימו לב, הדגש הוא שהקדוש ברוך הוא חי בתוכנו. זאת מילת המפתח. ושכנתי בתוכם, חיי עולם נטע בתוכנו, ריבונו של עולם שוכן בתוך נשמת האומה, בתוך כל כלל ישראל, בתוך כללות עמך בית ישראל, ומתוך כך בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. לעומת שני הדברים הראשונים שהם מעשים שהיו, הדבר השלישי אינו מעשה שהיה אלא עובדה נצחית הקיימת לעולמי עולמים. ושכנתי בתוכם זה אנחנו, זה הזיהוי של קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. תכף נסביר את זה, וקודם כל אני רוצה לומר קצת את הדברים כדי שלא תצא מפה טעות. דבר ראשון, הכל באופן יחסי, דהיינו בלשון, כאילו לצורך הסברה, כי אני אומר את זה שוב, חס ושלום לרגע, כאילו חס ושלום, אם היה רק יציאת מצרים ומתן תורה, היינו עלולים לחשוב שזה אירוע מאוד חשוב שהיה, ובאמת נתן לנו כוחות ופוטנציאל, אבל השאלה העיקרית היא, אם אתה מממש את זה או לא. אני מחפש דוגמה שהיא לא כל כך טובה, אבל אולי תעזור לנו להבנה. נכון, יש, נכון, ברוך השם שאנחנו ציונים, אנחנו לא מתביישים בזה, אני לפחות לא מתבייש בזה, ואנחנו חוגגים את יום העצמאות. אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, למה, מה היה ביום העצמאות? כן, עוד מעט הילד שלכם ישאל אתכם וכו', ועל מה אתם חוגגים? כמובן, לא נהיה ציניים על פטישים וכו', אבל בוא נגיד שננסה להסביר לו שבאמת היינו משובדים ולא היה ליהודי עצמאות וכו', ועכשיו אנחנו יכולים להחליט לבד מה אנחנו עושים. ואם הוא יגדל קצת ויהיה יותר חכם, לא צריך לחכות עד שהוא יגדל, גם אנחנו כבר יכולים לשאול את השאלות, איפה הוא בא לידי ביטוי היום העצמאות שלנו? נכון? אז ידע שיש גם הרבה מה לענות בצורה חיובית. אבל, אתה יכול לענות, תשמע, גם אם נכון עכשיו אנחנו קצת יותר מדי משעובדים לאמריקה ולאירופה ואני לא יודע מה, אבל בכל זאת יש לנו איזושהי יכולת החלטה וכדומה, ועדיין זה הרבה יותר טוב מה שהיה קודם וכדומה. דהיינו, לא התכוונתי עכשיו באמת להפוך את זה עכשיו לשיעור על יום עצמו, רק רציתי לומר, כאילו בתור דוגמה, שגם אירועים היסטוריים, אם אתה לא מממש אותם, אז יכול להיות שזה סתם, לא יודע, צ'אלי זה אמריקאי, לא ניסיתי אף פעם, גם לא כך מעניין אותי, אבל כאילו, מה מעניין אותך עכשיו שלפני, לא יודע, 200 שנה, משהו עם האינדיאני, מה שהם עשו, כן, ויש להם גם כן איזה מין יום עצמאות כזה, מה זה נותן להם היום? יוחד, זה בושה, כן, כל מה שהם השתלטו על כל מיני, אני יודע מה, מקומיים, ועוד אחר כך הם נותנים מוסר לכל העולם, אבל עזבו, זה לא הנושא שלנו. אני רק מנסה לומר שאפשר לבוא ולציין אירועים היסטוריים, וזה חשוב. ויש לנו, כל אחד אומר, יש מה ללמוד מההיסטוריה. בהחלט יש מה ללמוד ולהפיק לקחים. אבל זה לא מספיק. זאת הנקודה. וכמובן, כל מה שאנחנו הולכים עכשיו לומר ולהגיד את החידוש בפרשתנו, זה על גבי יציאת מצרים וגם על גבי מתן תורה. דהיינו, שבעצם יציאת מצרים ומתן תורה זה דבר שלא נפסק. זה לא אירועים שהיו, אלא זה ממשיך. ועכשיו השאלה איך זה ממשיך. כי אתה תגיד, מה, כל יום יש לך מעמד הר סיני, אתה רואה קולות וברקים כל יום. אז זה יותר מסובך, אבל אנחנו זה יודעים שזה בכלל לא פשוט, וכמו שהרמב"ם אומר, נדמה לי בהקדמה לתפארת ישראל, שאנחנו מסיימים את ברכת התורה, לא אשר נתן התורה, אלא נותן התורה. כל הזמן. איך זה בא לידי ביטוי? עכשיו ננסה ללכת שלב שלב, וננסה להבין את זה. פה זה ודאי מושגים של קבלה, אבל אנחנו מדבר לא במושגים של קבלה, אלא במושגים שאנחנו קצת יותר יכולים להבין אותם. אבל בכל אופן נעשה עכשיו סיכום ביניים. אנחנו מיציאת מצרים התקדמנו והגענו למתן תורה, והרב צבי יוצא עכשיו בא ואומר לנו, זה עוד לא השיא, מתן תורה. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא. אז אנחנו עוברים לשורה האחרונה ונהפוך את הדף. הלימוד הזה הוא החידוש של פרשתנו. יש סידורים בהם מודפסות תפילות שנאמרות לפני קיום המצווה לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. זה אני חושב כמעט בכל הסידורים. הסיום הוא לא בכל הסידורים. על ידי יהות אמיר ונעלם בשם כל ישראל. אבל בואו, כדי לא לעשות פה עכשיו איזה שם מחלוקות, זאת אומרת כאילו, אז אנחנו רואים ככה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אנחנו לא כל כך בדיוק, רוצה שום משהו? אז לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי, אנחנו לא כל כך מבינים מה זה. טוב, תכף נראה שאנחנו לפחות משתמשים בהרבה מושגים, שאנחנו כן קצת חיים אותם, ואולי, בעזרת השם, בפרשיות הבאות נחזור על זה קצת, כי ברוך השם, חכה לנו את הרעיון הזה, תרומה, תצווה, אחר כך ויקל פקודי. בסייעתא דשמיא, אני מקווה שיהיה לנו את ה... הזמן והיכולות לחזור על הדברים החשובים האלה. אבל הנקודה הבסיסית היא שאנחנו תכף נראה קצת מושגים של שכינה, ואנחנו יודעים עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם, נכון, עשרה שיושבים להתפלל, שכינה שרויה ביניהם, שכינה לא זזה מכותל המערבי. יש כמה דברים שאנחנו משתמשים בביטוי הזה של שכינה. החידוש הוא, וזה באמת לא מופיע בכל הסידורים, נדמה לי שזה יותר בסידורים של החסידים, אבל בסדר, תסמכו על זה. על ידי יהוד תמיר ונעלם בשם כל ישראל. מה זאת אומרת? מה שייך פתאום? אתה הולך עכשיו לעשות מצווה, אתה הולך לנך תפילית, תטפת עלית. נכון, הספרדים ברוך השם על כל מצווה אומרים את הלשם ייחוד לפני, ולא רק מצוות מיוחדות. ומה שייך פה כל ישראל? זה מה שאני רוצה להסביר. עניין זה איננו כל כך פשוט, אלא עמוק ונשגב מאוד, וממנו מתברר הערך האמיתי של תורה המצוות. קודש בריך הוא, אורייתא וישראל אחד הוא. יש ללמוד דבר זה ולחיות אותו. ושכנתי בתוכם, אינו מעשה שהיה, אלא מעשה שהווה. שהיה, הווה ויהיה. ונמשך גם מעכשיו ברגע זה. זאת שייכות ודבקות נצחית ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. כן, זה הפסוק שמופיע לנו פה תכף בפסקה 12, אבל בתורה זה מופיע בפחות בצורה בוטה, כן, של בוטה חס שלום, כן, אני מתכוון ולא אעזוב את עמי לעולם, בגלל זה הוא מצטט דווקא את הנביא, אבל מופיע אחר כך, נכון, ושוכן איתם בתוך תומותם, כך נראה בפרשת אחרי מות, ומופיע אחר כך עוד פעם, ושכנתי בתוך בני ישראל, הבטחה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו. עכשיו, תשאלו, טוב, מי, מה, איך, מה זה אומר, במה זה בא לידי ביטוי, כל הדברים הגדולים האלה. בסדר, זה יפה, הבטחה אלוקית, שהשכינה לא תעזוב אותנו. אבל עכשיו יש את היסוד הרוחני החשוב והעמוק, שנקרא אותו בפסקה 10, ואז ננסה קצת להסביר את זה. אנחנו נקרא את הדברים בפנים בפסקה 10, ותוך כדי תסתכלו גם קצת על ההערות, כי זה הכל ציטוטים מגדולי ישראל ברוך השם. למטה. קיימים אצל גדולי רבותינו המון סגנונות וביטויים לגבי שכינה. שכינה היא נצח ישראל, כשם ספרו הקדוש של המהר"ל. שכינה היא כלל ישראל. שכינה היא כללות נשמות ישראל. בואו נקרא מהר ככה את גם ציטוט, הערה 57 ו-58. אור השכינה הוא כנסת ישראל, האידיאל הישראלי, השורה באומה כולה. אור רב צדוק, לכלל ממקי לבבות בני ישראל, שהוא כלל כנסת ישראל, הוא כלל שכינתו יתברך, וברשותכם נדלג ל-62, השכינה שהיא כללות ישראל, אור החיים הקדוש. כן, אז בואו נחזור רגע ונקרא את זה למעלה. השכינה היא אנחנו, היא בתוכנו, היא ישראל, אורי תקוד שבריחו. דבר השם המחיה אותנו, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת. ומתוך כך, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת. והם חיינו ואורך ימינו. הם מציאותנו וחיוניותנו. ושכנתי בתוכם הוא המציאות הנשמתית, החיונית, הנצחית שלנו מאז ולעולמי עולמים. כי מהשמיים על הארץ. מתוך יציאת מצרים ומתן תורה, אנו מגיעים היום למסקנה הגדולה והנשגבה של הקדושה המשולשת. ושכנתי בתוכם, אני נמצא בתוכך. רוחי אשר עליך ודברה אשר שמתי בפיך, השכינה היא כלל ישראל. טוב, אז בואו ברשותכם אני אנסה להסביר דרך רב צדוק הכהן, וגם שם אני לא מספיק מבין, צערי הרב, אבל לפחות זה ככה כאילו ייתן לנו פתח להבין קצת יותר את דברי אור החיים הקדוש, ואחר כך את דברי הרב זצ"ל. אז מה אומר רב צדוק? וכל מעמקי לבבות בני ישראל, שהוא כלל כנסת ישראל, הוא כלל שכינתו יתברך. אז תראו, אני עושה את זה כאילו סכמטי, אבל זה מאוד לא סכמטי. ברוך השם, כל יהודי יודע, הוא מלא אמונה, נכון, שיש בו נשמה. הנשמה זה מה שהוא קיבל ביום הלידה, יותר נכון, זה כבר 40 יום לפני יצירת הוולד, יש מושג כזה של יצירת נשמה, זה כבר באמת גדול עלינו. אבל לפחות, אנחנו יודעים שהנשמה הזאת, היא באה ונפגשת עם איזושהי מציאות בחיים, ואחר כך, מה העבודה שלנו? זה לעמול, לפתח אותה. את אותה נשמה התאורה שנתת בי, נכון, שאנחנו אומרים כל בוקר, זה, אתה נפחת, אתה יצרת, וכולי, כל הדברים האלה, זה אנחנו עושים כל הזמן לחשוף. אבל צר לי לומר לכם, לא צר לי, בעצם אני שמח לבשר לכם, שעם כל הכבוד לזה שאתה מודע לנשמה שלך, הנשמה שלך היא רק חלק ממשהו, מושג רוחני הרבה יותר גדול. דהיינו, כמו שרגילים לומר הרבה פעמים בשפות שלנו, כאילו בסמינריונים למיניהם, שכל יהודי יש לו את הנקודה היהודית שבו, זאת אומרת, דהיינו, זה לא רק אתה כפרט, הנקודה היהודית שבך זה הנקודה המאחדת של כולנו. כאילו עוד לפני שאני מדבר איתכם כביכול, עוד פעם, זה לא פיצול חס ושלום, אבל כאילו יש את הנשמה של היהודי שבי, וזה משותף לכולנו. וחוץ מזה, ברוך השם, יש לנו את הנשמה שלי בתור יצחק, כן? וכל אחד את הנשמה שלו, מה שנקרא מהייחודיות שלו. אבל בעצם את מה הוא בא לגלות? הוא בא לגלות את הנשמה של כלל ישראל. וכלל ישראל היא כל, נשמה כל כך גדולה שהיא מתפרטת, ברוך השם, במיליוני אנשים. במהלכים של דורות. וכל אחד עם התפקיד שלו, נכון, בדור מסוים, את מה שהוא צריך לעשות. זאת הנשמה הפרטית. אבל הכל מתחיל מנשמה כללית. זה מה שאומר פה רב צדוק. כלל מהמקור לבבות בני ישראל, שהוא כלל כנסת ישראל, הוא כלל שכינתו יתברך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם, כן, אל תיבעלו, רק ניקח את גודל האחריות של הקדוש ברוך הוא נתן לו, בחר להתגלות בעולם, שכינתו יתברך מתגלה דרכנו. מאוד מאוד מחייב. מאוד מאוד מחייב, מאוד מאוד מעודד, ברוך השם. גם מאוד מאוד מצער אחר כך. זה מה שגדולי ישראל בחו. על מה הם בחו? על צער השכינה, נכון? מה ש... נכון, פתח אליהו, אתם זוכרים לומר, שכינתה בגלותה, זה ביטוי כזה, שכינה בגלות. זאת אומרת, יש דבר כל כך גדול, ומסכן, מסכן הקדוש ברוך הוא. נמצא בתוך מציאות כזאת, שם ישראל בגלות, וגם מי שכבר בארץ ישראל, אז לצערנו, הרבה פעמים אני שמע עוד כאילו, עוד מחוסה בכל מיני דברים גלותיים. איפה היא תבוא לידי ביטוי? זאת השם היא תבוא, אבל קודם כל שנהיה מודעים שהיא קיימת, ושאנחנו יכולים, ושהיא נצחית. כי הקדוש ברוך הוא נצחי, לא בגלל שאנחנו נצחים. לא אנחנו עשינו. כלום לא עשינו פה. הלוואי ונזכה, אנחנו אומרים, לגלות את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז זה ההתחלה. ההתחלה של ההבנה. דיינו, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, אני ממשיך להתגלות, זה הבטחה. איך דרככם? ועשו לי מקדש שחלתי בתוכם, תוכל תשימו לב. בכוונה, עוד לא דיברנו, ועשו לי מקדש. כי בעזרת השם נגיע לזה אחרי שנבין שבאמת יש לנו נשמה, דיינו נגיע לבית המקדש, כשנבין קודם כל שאנחנו צריכים, התפקיד שלנו זה לגלות השכינה. זה לא משהו טכני. זה שאין עוד בית מקדש היום, זה לא בגלל שעוד לא מצאו את הקבלן, כן? או שעוד לא השיגו את הכסף. גם לא רק איזושהי בעיה פוליטית. בעזרת השם זה יבוא כמה שיותר מהר, אבל קודם כל נעבוד על עצמנו. לכן הדברים האלה, גדולי ישראל חשו את זה, והם ידעו את זה, ולכן, אתם רואים, זה הביטויים שקראנו קודם. אורחיים הקדוש, שכינה היא כללות ישראל. הרב זצ"ל, אור השכינה הוא כנסת ישראל. פעם הרב ולדמן אמר לנו, אני לא מספיק מדויק בכתבי הרב זצ"ל, אבל לפחות אתם תזכרו את זה, תיקחו את זה איתכם, גם פעם תלמדו יותר בעיון, אתם יודעים שהרב זצ"ל באורות, בכל הספרים, מאוד מאוד מדויק. אבל הוא אמר שכשהרב מדבר על כנסת ישראל, זה הביטוי העמוק יותר של האומה. יש כמה וכמה ביטויים. הביטוי היותר עמוק זה כנסת ישראל. לכן אנחנו רואים עכשיו על השראת שכינה בעם ישראל ושכנתי בתוכם. זה הצד הפנימי שבא לידי ביטוי בעניין הזה. עכשיו, הדברים האלה הם נכונים. אני לא צריך כל כך לחזור על עצמי, אבל אני כן רוצה קצת להראות דוגמאות. בעזרת השם, שנסה להבין ושלא רק נהיה מלא אמונה, כי כמו שאמרנו, המהר"ל, כשהמהר"ל, זה בהזדמנות אחרת אולי נדבר, כשהמהר"ל כותב את הספר שלו נצח ישראל, זה 20 שנה אחרי גירוש ספרד. אתם מבינים מה המשמעות? תנסו פעם לדמיין מה היהודי מקבל כזה ספר וקורא מהר"ל, שעם ישראל יגאל ויגיע לארץ ישראל, כשהיהודי שחי באותו דור הוא בקושי מאמין שנשאר משהו מהיהדות אחרי שהכחדה כזאת. וגם היהודים שנשארו באופן פיזי, אז אף אחד לא שמר על היהדות שלו בגלוי, בשם, בספרד, וזה היה עיקר היהדות. והמהר"ל פתאום מדבר פתאום, כן, בכלל לא פתאום, אנחנו ברוך השם, שאם היום ארץ ישראל, קוראים, גלות, גאולה, אני רק רוצה להמחיש לכם, שגדולי ישראל האמינו כל כך בנצח ישראל, שזה היה ברור להם, שמה שקורה עכשיו זה לא פוגם בנצח, יש רק עיכובים בגילוי, אבל הנשמה ממשיכה. טוב, עכשיו ברשותכם, אני רוצה, גם בגלל שזמננו קצר, וגם ברוך השם שאנחנו זוכים ללמוד תורה בישיבה, אחד הדברים שהכי בא לידי ביטוי בגילוי של נצח ישראל, זה תורה שבעל פה. וזה אנחנו נקרא את פסקה 11, וננסה עכשיו לראות איך זה בא לידי ביטוי. כן? שכינה היא תורה שבעל פה. חיי עולם נטע בתוכנו זו תורה שבעל פה. ככה זה הבית יוסף אומר. זאת אומרת, יש לנו שתי ברכות התורה, נכון? הבית יוסף אומר שהברכה הראשונה זה כנגד תורה שבכתב, שהוא ברכה רבנו מכל העמים. הברכה השנייה, מה שאנחנו אומרים, אחרי העלייה לתורה, שנתנו תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו, זה כנגד תורה שבעל פה, ולכן זה מופיע בלשון של נטיעה. למה זה מופיע בלשון של נטיעה? לא רק בגלל שאנחנו קרובים לט"ו בשבט, אלא בגלל שזה צומח. כל הזמן צומח. את אותה טענה שכביכול יש לכל מיני אנשים כנגד תורה שבעל פה, אבל אני לא צריך עכשיו להעריך, זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו להתמודד על חשיבות של תורה שבעל פה, זה עשיתם או שתעשו את זה גם הזדמנות אחרת. אני רק אומר, כביכול, את אותה טענה שכביכול אנשים אומרים, תראה, זה אנשים אמרו, נכון, אנשים חכמים וכו', אבל זה לא התורה שבכתב. בדיוק את אותה טענה אנחנו לוקחים כמעליות העצומה. החכמים אומרים, תראה, התורה לא נגמרה. התורה ממשיכה כל הזמן, תראה איך היא צומחת. זה הדבר הגדול של תורה שבעל פה. זה מה שהוא אומר פה. תורה שבעל פה היא התורה החיה בתוכנו, החיה במציאות שלנו, החיה ברבנן ותלמידיון ותלמידי תלמידיון, החיה בישיבה שלנו ובתוך כל מדרגות הרבנות והישיבות. מתוך תורה שבכתב, מתוך הספר, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות, תורה שבעל פה היא חיה בתוכנו, קיימת בתוכנו וקיימת אותנו. היא המציאות שלנו, עובדת הקיום שלנו. החידוש שלנו בו אנו משונים מכל העמים. לפעמים תלמידים חדשים שואלים למה אנו צריכים ללמוד גמרא. הרי איננו עומדים להיות רבנים, אלא שגמרא היא חיי עולם הנטועים בתוכנו. תורה שבעל פה נמשכת מתוך תורה שבכתב וקיימת בתוכנו מציאותנו במשך הדורות. טוב, אז אני לא אעריך פה עכשיו למה חשוב ללמוד גמרא ולמה הוא מציין דווקא את הדוגמה הזאת. כי לימוד גמרא הוא מביא אותנו אל שורשי הדברים, מתוך זה שאתה בקיא בשורשים אז אתה יכול גם עכשיו לבוא ולחדש הלכות. כי זה בעצם השאלה. יש דברים שכתובים בתורה שבכתב, אבל איך יכול לבוא רב גדול בדור מסוים ולפסוק הלכות בדברים שלכאורה לא כתובים? אז הרי אסור לנו לחדש מצד אחד, מצד שני ברוך השם כל הזמן יש חידושים. אז מה אומרים? החידושים, אנחנו רק מגלים את מה שכבר נמצא בשורשים. אז נכון, יש מחלוקות וכולי, וצריך גם לראות כל אחד למה זה איך נוצרו המחלוקות, אבל היסוד, כל הזמן אנחנו מתאמצים לגלות את מה שכתוב בתורה שבכתב, איך זה בא לידי ביטוי בתורה שבעל פה. אבל לא נכנס פה עכשיו לא לצד של המחלוקות, אני מדבר פה עכשיו לצד של ההתפעלות, שאנחנו לא יודעים להתפעל מזה. ורק כדי לצורך העניין, כאילו במקרה הזכרתי קודם את גירוש ספרד, אבל עזבו רגע את גירוש ספרד. סתם, תשאלו, סתם אני אומר לכם את זה עכשיו גם במשפט של מוסר, כדי להמחיש יותר מה שאני אומר. לפעמים, כל אחד מאיתנו, לצערנו הרב, יש לו הפרעות בלימוד. וכל מיני הפרעות בלימוד, אנחנו נותנים הנחות לעצמנו. תשמע, תרדה כזאת, תרדה כזאת, וכדומה, וקשה להתרכז, וכדומה. אבל צריך לדעת, כל הראשונים שאנחנו מתעסקים איתם, מי יותר או מי פחות, לא סתם סבלו טרדות, אלא רדיפות. אתם יודעים באיזה מצב, כל יהודי נורמלי, כל מצב בגלות היה קשה לו להתרכז. קל בחומר, אמר לי הרב שמחה, אפילו אם הוא הגזים, אני חושב שהוא לא הגזים, כי הוא בדרך כלל יודע מה שהוא אומר, אבל הוא אמר לי, גם אני הופתעתי לשמוע ממנו, הוא אומר שחצי מבעלי התוספות בסופו של דבר נהרגו על קידוש השם. אז עכשיו לא בדקתי את זה היסטורית, אבל זה ברור שבתקופה הזאת מדובר על מסע הצלב. ואנשים יצאו לרחוב, ודאי, זו הייתה תופעה ידועה, אנשים יצאו לרחוב ולא חזרו הביתה. כי כל מיני נוצרים תפסו אותם ברחוב והרגו אותם. איך אתה יכול בכלל לשבת ללמוד ועוד לכתוב כל כך הרבה תוספות? כן, את התוספות, אהב כמודית, כן, שמחכה לנו פה עכשיו. אתה כותב את זה עם כל כך הרבה חשבונות, כל השס לפניך עם כל החשבונות, כשאתה בכלל בקושי חי. וזה החיי עולם נטר בתוכנו. כל הראשונים אנחנו בגלות, ברדיפות, וברוך השם יש לנו, לא רוצה למנות את כולם כדי שאף אחד לא ייפגע. ואתם יודעים שעוד לא כל הראשונים גלויים לנו, לפנינו. יש לנו עוד עשרות ראשונים שנמצאים, לא יודע, פה כל מיני ספריות גנוזות, בעיקר בוותיקן עם החשמה, כן, בשם החופש. למדים אותנו כמה אוצרות של תורה הם עוד מחביאים לנו שם במרתפים שלהם. אבל אני אומר עכשיו, זה לא הרצאה בהיסטוריה, אז עכשיו זה כאילו שיעור באמונה, לא כאילו, זה שיעור באמונה, להראות שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו למרות כל הגלות. ואנחנו ממשיכים ללמוד תורה, ברוך השם, שהיום אנחנו רק צריכים לספר על זה. ואנחנו יכולים כבר לחיות יותר. אתן לכם עוד דוגמה, שעוד פעם, אני לפחות מתפעל ממנה, אבל זה סובייקטיבי. אתם יכולים לקבל או לא לקבל, אני מקווה שהם דברים נכונים. הזכרתי לכם, אני חושב את זה כמה פעמים, שהנה, הזכרתי עכשיו קודם את העניין של המחלוקות, אבל אני אומר לכם שהזכרתי כמה פעמים שכשאתה מתבונן בסופו של דבר בדברים העיקריים אין מחלוקות. מה אני קורא לזה הדברים העיקריים? תיקחו לדוגמה, ודרך אגב שבוע שעבר התברר לי מגיסי, כן, פרופסור אלי מרצוך, שבחובב מצד התחביב שלו הוא מתעסק כמון עם הלוח העברי, אז הוא אמר לי שבאמת שבתקופה שקצת לפני רב סעדיה גאון נוצרה איזושהי מחלוקת על תשעה באב. זאת אומרת שכאלה, אתם יודעים, שלא תחשבו שזה כמו היום, ישר כולם נכנסים לאתר ואונליין וכאילו כל העולם כבר מחובר. אתה מדבר איתך על גלויות שמאות שנים לא נפגשו אחד עם השני, לא העבירו אפילו מסרים. ותגידו לי, זה יכול בקלות לקרוא שאת חודש אחד בחשבון, לפי איזה חשבון של אותו יהודי חשוב שהיה באיזשהו מקום, אני לא יודע איפה, בביאליסטוק או בתימן או בג'רבה, ויכול להוסיף עוד חודש אחד, יום אחד, וכבר היינו מגיעים לארץ ישראל, ומה היה קורה? כן, היה פסח של הספרדים, פסח של אשכנזים, פסח של התימנים. אתם לא צריכים שהיה קורה דבר כזה. וזה לא, תאמינו לי, זה לא היה צריך להיות אסון, כדי שזה נקרא, היה כאילו בדרך הטבע זה היה צריך להיות. כי יש למשמעת, זה לא פשוט. אז נו, זה לא נס. פרשיות השבוע, אנחנו יכולים להגיד, אדם פרשת תרומה, תאר עצמך, שהיינו צריכים לעשות שם עניינים שונים בשבתות. בגלל שאלה חיברו פעם את הפרשייה הזאת, בגלל, אני יודע מה, איזה חודש מעובר, ועוד כל מיני דברים כאלה. וזה כמעט היה. אז רב סעדיה גאון הטיל את כובד משקלו, וכל עם ישראל הבין וקיבל את דעתו, ורבנו תם באיזשהו שלב ראה, בגלל שזה איזשהו חשבון, גם כן שנוצר איזשהו פיצול פרשיות שבוע, וגם כן מסר את נפשו להעביר עם גדולי ישראל וכולם התאחדו. אמנם נדמה לי שיש עוד איזה משהו קטן אצל התימנים, באיזשהו משהו בקיץ סביב פרשיות בלק,
גם את התנו איזה המשלושה
ופתים מנהרות המנהרד, אז על זה בדיוק, על המנהג הזה יצא רבנו תם, ואתה רואה שדעתו התקבלה, וכנראה גם זה עניין של זמן עד שכולם התאחדו. אבל בכל אופן, לא נכנס פה עכשיו לסקירה המדעית, כן, המדעית הלכתית. לא פה עכשיו חוזר לנקודה האמונית. אז רציתי רק להביא לידי ביטוי בעצם שלוש נקודות. אחת, כל ההמשך של תורה שבעל פה, זה נס אחד גדול, זה שכינה ששורה בתוכנו. המציאות הזאת של קדושת הלוח העברי, שנשארה באורך מופלא, זה גם כן המשך השראת שכינה, כי בקלות היה יכול להיות, ובעצם סביב זה גם העניין הזה של פרשיות השבוע, זה הדברים העיקריים. עכשיו, ברשותכם, אז נעבור קצת לפסקה 12 ונתחיל לסכם את הדברים, ואני מקווה שהדברים יבוא לידי ביטוי, גם קצת בפרשיות הבאות, וגם כל אחד שיפנים את זה בדרכו, אורך השם, שיש הרבה ספרי אמונה שמתעסקים עם הדברים האלה. אבל החידוש הוא שזה מה שמתגלה אצלנו בפרשה. בהפטרה שלנו, כן, פסקה 12, אנו שומעים אותו יסוד, בלשון דומה, מפי חוכמת שלמה. ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. מתוך שני המאורעות, ההיסטוריוזופיים האלוקיים היסודיים, יציאת מצרים, שהיא הופעת הערך האמיתי של האדם החירותי, ומתן תורה וקבלת תורה, מתוך שאתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, מתגלה ענייננו המיוחד ושכנתי בתוכם. בתוך כל כלליותכם ופרטיותיכם, בתוך האדם הכללי, ההיסטורי, הלאומי והציבורי, ובתוך האדם הפרטי, בתוך הקודש ובתוך החול, בתוך המציאות הרוחנית שלכם ובתוך המציאות הממשית שלכם. בנים אתם להשם אלוקיכם. כולנו בנים להשם אלוקינו. זאת אומרת, אז עכשיו, כמו שאמרתי קודם, עכשיו אני מסכם. עכשיו מתברר לנו על ידי ושכנתי בתוכם שיציאת מצרים זה לא היה רק דבר שהיה, וגם מתן תורה זה לא רק הדבר שהיה. היינו עלולים לחשוב ככה. דהיינו שבאמת היינו עבדים וברוך השם יצאנו לחירות, ומאז אנחנו משוחררים. יופי, קיבלנו את הפוטנציאל להיות חופשיים, וקיבלנו גם הדרכה על ידי תורה. עכשיו תבוא ותיקח. אבל קדוש ברוך הוא בא ואומר, לא, זה לא רק זה. אני הבטחתי שהדברים הרוחניים, הנשמה הזאת, שהיא נשמה חירותית, נשמה קדושה, שהיא יכולה לבוא ולהתחבר על הקדוש ברוך הוא, היא תהיה לעולם. מתוך כך, אמר הקדוש ברוך הוא, כמו מה שאמרתי קודם, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. דהיינו, הדברים האלה בעזרת השם יתגלו בבית המקדש. זה יהיה גלוי. דהיינו, יבוא כל יהודי, כנראה שגם גויים יבוא וישמעו על זה. יש מציאות גשמית אבל היא כולה רוחנית. דיינו, מה שאנחנו נראה, זה לא כמו שאנחנו מדמיינים, שנמשיך לחיות כמו היום, ורק יהיה לנו איזה משהו מזהב כזה יפה בירושלים. לא, זו מציאות שונה לגמרי. כמו שבזאת השם, כשאנחנו נחיה ככה, אז גם אנחנו נהיה שונים. כבר נגלה את הנשמה שבנו, אז ככה עם ישראל יזכה לגלות לעולם שיש מקום שהוא מאחד, יש מקום שהוא מביא את הנשמה לידי ביטוי. לכן יש 10 ניסים קבועים בבית המקדש, ויש השפעה רוחנית של כהן גדול עומד בבית המקדש ועושה את, את העבודה, ובעצם משפיע על עם שלם. נדבר על זה פעם אחרת, אבל הנקודה הבסיסית היא להראות את מקומה של הרוח בתוך, בתוך המציאות הגשמית. זאת העבודה הגדולה שברוך השם הולכת ומתגלה לנו. כמובן, אז אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי בצורה המעשית, בדיוק לפי עבודה מדויקת של איך בונים, מה בונים והבגדים, כל הדברים האלה, בעזרת השם, מקווה שעוד נרחיב עליהם בשבועות הבאים. Thank you.